אני חושב שהסוציאליזם הוכיח את עצמה כמתווה כלכלי כושל, היא לא מקדמת את החברה ולא מורידה את יוקר המחיה, אלא הפך הוא נכון. הקפיטליזם הוכיח את עצמה כדבר שהכי מקדם את החברה, אבל הקפיטליזם היא לא חייבת בקרה ממשלתית, היא חייבת, צריכה גם בקרה ממשלתית, רגולציה, אבל בעיקר חייבת ניחוח אנושית. היא חייבת חיבור לחברה. היא חייבת שאני, מייקל, כן, ואתה אורי, ואת קרן, אחראים על אחרים באוכלוסייה, לעזור להם להשיג את המיומניות שיכולים לעזור להם להתחרות במאה ה-21. זה אחריות אזרחית. ואני כן מאמין מאוד גדול באחריות אזרחית. אני חושב שזה התורה של המאה ה-21. ואגב, אני חושב שזה התורה של התורה. גם כן. זה לא אחריות ממסדית, אלא אחריות אזרחית. יש אחריות אזרחית הדדית, וזה צריך להיות המתווה. ואנחנו צריכים, לדעתי, להיות אור לגויים בנושאים האלה. איך אני אחראי על האחר שפה, על הגר שפה, על היתום, על המנה. זה הסיפור.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם מייקל אייזנברג.
אני מייקל אייזנברג, שותף בקרן הון סיכון א', קרן תל אביבית שמשקיעה בחברות ישראליות בתחילת דרכם, ומקווה שהחברות האלה יהפכו להיות חברות גדולות ממש בינלאומיות, עם מותגים בינלאומיים, שהמוקד שלהם או המרכז שלהם, ממנה הם פורסים כנפיים לכל עולם, זה ישראל.
מייקל אייזנברג הוא אחד ממשקיעי ההון סיכון המוכרים בישראל. אדם שפעיל בתחום לא מעט שנים, וגם נכנס לרשימה של משקיעי הטכנולוגיה המצליחים באירופה ובישראל, שפרסם מגזין פורבס. לצד הפעילות העסקית שלו, אייזנברג גם מעורב בקהילה. ויש לו גם חזון חברתי-כלכלי מובהק שהוא מנסה לקדם, בספרים, בהרצאות ובשלל מאמרים. וחוץ מזה, הוא גם איש משפחה גאה.
כן, זה הפרט הכי חשוב. אני אבא לשמונה, סבא לשתיים, שתי נכדות, נשוי ליפה, באושר.
בשיחה שלנו דיברנו עם אייזנברג על עולם ההשקעות, על טכנולוגיה ויזמות, וגם על תפיסת העולם שהוא מנסה לקדם. ולפתיחה ביקשנו ממנו לתת דוגמאות לחברות שבהן השקיע, כאלה שגם אנשים מחוץ לתעשייה עשויים להכיר.
היות ומדינת ישראל זה שוק קטן, אז רוב החברות פונות לשווקי חוץ לארץ, אבל WeWork, חברה אחת, יש לה בניינים בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע. Lemonage זה חברת ביטוח מקורה בתל אביב, גם עם משרד בניו יורק, אבל מוכרת ביטוח רק בארצות הברית לצערי. תקף באירופה, זה ייקח זמן שזה יגיע לישראל, shopping.com שהונפקה ונמכרה לאיבי וויקס, בטח המאזינים, לפחות חלק מהם השתמשו בוויקס, חברה בתל אביב, בנמל, שבונה תשתית להקמת אתרי אינטרנט ואפליקציית מובייל, בכל העולם. אפשר להמשיך או...
אוקיי, אני חושב שקיבלנו טעימה מ... כן. אתה יודע, זה חברות שנמצאות חלקם, מה שנקרא, בקאטינג אג' בחזית של עולם הסטארט-אפים והטכנולוגיה.
עוד אחד לנהגי מוניות ביניכם שמאזינים, חברת נקסר שמפתחת דאשקאם, מצלמת רכב מאוד חכמה, זולה וחכמה.
שמדי פעם אפשר לראות את הסרטונים שלה בפייסבוק של כל האנשים שחלפו וניצלו בנס מול המכונית.
ממש ככה.
אבל בוא ניקח שנייה צעד אחורה, או צעד אחורה בזמן. תוכל לספר לנו איך התגלגלת בכלל לתחום הזה של קרנות ההון סיכון, ובעצם איך הגעת לישראל?
כן, אז קודם כל הייתי מובטל, ועכשיו נחזור אחורה. גדלתי, כפי שאתם שומעים במבטא, בארצות הברית. לא בארץ, גדלתי בניו יורק, במנהטן. חונכתי במנהטן. בגיל 18, סליחה, באתי לישראל ללמוד בישיבת הר ציון, שבגוש עציון, תחת הנהגתם של הרב אהרון ליכטנשטיין והרב יהודה עמיטל, זכרונם לברכה. ושם, בשנה השנייה שלי שם, אתגר אותי הרב עמיטל, אמר לי, אתה צריך לעלות לארץ, ואני, הוא לא רב חסידי, ואני גם אינני חסיד, אתגר אותי, אתה צריך לעלות לארץ, להקים מפעל שיעסיק 10,000 מי שיתפרנסו פה בכבוד, זה חשוב לעשות, מצווה גדולה. ואמרתי לו, וואלה, לא שמעתי רב מדבר ככה על כלכלה אי פעם, ועוד מה זה פרנסה בכבוד, צריך לחקור את הדבר הזה, ובעצם החלטתי אז שאני אעלה לארץ אחרי אוניברסיטה, ונסה להסיק 10,000 שהתפרנסו פה בכבוד, זה גם מופיע בהקדמה של הספר שלי, על פורים, ככה יעשה ליהודי, ואחר כך התחלתי בייעוץ פוליטי, שם לא מייצרים הרבה מקומות עבודה לצערי, שנה וחצי עשיתי את זה, אז הייתי מובטל, לא סיפרו לי שאחרי בחירות בארץ זאת, אז יוצאים להבטלה.
בחירות בשנות ה-90 שמפלגת העבודה הפסידה מהם.
כן, אז הייתי חלק מההפסד הזה, לא יצתי בבחירות, אבל מסביב כל נושא של מפלגת העבודה, ואחר כך הייתי מובטל, לא הצלחתי למצוא עבודה, אז הקמתי משהו, ומה שהתגלגל מזה זה השקעות בסטארט-אפים ועקרונות הון סיכון, גייסתי מפה קצת כסף, שם קצת כסף, וככה התחיל הסיפור.
אוקיי, אני חושב שאתה בא ממשפחה שהיא עם רקע בעולם העסקי, זה תרם לתעוזה שלך בתחילת הדרך, לרעיון להביא לפה בתי השקעות, להביא לפה משקיעים מחול?
לא ממש. אבא שלי עורך דין, סבא שלי מצד אמא, היה בעסקים של כימיקלים, הקים פה אגב מפעל בשנות, סוף שנות ה-40, סבא שמצד שני היה סוג של פדקס מקומי לפני שהיה פדקס, זה לא טילה כמו שזה נשמע, מידל קלאס ממש, ולא יודע, לא נראה לי, האמת, זה נבע לא יודע מה לעשות, אני עליתי לארץ הזאת, אני רוצה להיות פה, אני לא מצליח למצוא עבודה, ותמיד סקרן אותי טכנולוגיה, ואין לי באמת רקע בזה.
כלומר, כן, אגב, חשוב להגיד, אתה משקיע הון סיכון עמוק בעולם הטכנולוגיה, אבל בהשכלה שלך...
מדעי המדינה.
אז יש תקווה.
אתה יודע מה אני אומר? אני התחלתי בייעוץ פוליטי, ואז חזרתי בתשובה לעשות משהו יותר משמעותי, יותר מעסיק, יותר מכבד.
יש תקווה לתלמידי מדעי החברה. אוקיי.
אני אגב חושב שכל אדם, אם הוא סקרן, יכול לעשות כל דבר. סקרנות זה תכונה חשובה ביותר, או החשובה ביותר, למי שמתעסק בהון סיכון או טכנולוגיה, או עסקים היום. בעסקים אין תשובה אחת. במתמטיקה יש תשובה אחת. בעסקים אין. לכן צריך לבחון כל דבר מכל מיני צדדים וזוויות.
אוקיי. אז הזכרנו את המילה הזאת, קרן הון סיכון. אני אשאל אותך שאלה מאוד בסיסית. מה זה בעצם קרן הון סיכון?
זה קרן הון. זאת אומרת, כבר גייסנו כסף, במקרה שלנו משקיעים מוסדיים אמריקאים גדולים.
קרנות פנסיה?
גם קרנות פנסיה, גם קרנות של אוניברסיטאות, שתומכו מאוניברסיטאות ועוד כל מיני. ואנחנו מנהלים את הכסף הזה ומשקיעים אותו בחברות טכנולוגיות בתחילת דרכן. קרויים סטארט-אפים. ואנחנו מנסים להשקיע כשיש המון סיכון, והסיכוי הוא לא באופק, איך אני מתאר את זה, אם זה הולך טוב, וזה הולך טוב, וזה הולך טוב, וזה הולך יותר טוב, אזי בסוף יש איזה הצלחה מסחררת, אבל דברים שהם לא obvious, לא ברורים מלכתחילה.
כלומר, בעצם יש את קרנות הפנסיה, שצריכות לשלם פנסיה למבוטחים שלהם, והן צריכות לעשות איזושהי תשואה לכסף, והן לוקחות את הכסף הזה, נותנות אותו לך, אומרות, תמצא לנו סטארט-אפים שתשקיע בהם עבורנו, ותחזיר לנו את הכסף עם תשואה תוך כמה שנים.
אצלנו 12-14 שנה. זה השקעה לטווח ארוך. אנחנו מנסים לעשות מכפילים מאוד מאוד גבוהים על הכסף, על החברות שמצליחות. צריך לזכור גם כן, ש-50% מהחברות שאני משקיע בהן פושטות רגל. אז זה עסק נורא מסוכן. אבל מה שמצליח אמור לחסות על ההפסדים האלה.
אז זו המתמטיקה של קרנות ההון סיכון, כפי שאייזנברג מסביר לנו. קרן שמנהלת 100 מיליון דולר, עשויה להשקיע ב-10 חברות. 5 מתוכן ייכשלו, וכל ההשקעה תרד לטמיון. עוד 3 חברות יניבו תשואה של פי 2 או 3 על ההשקעה, ועוד חברה אחת או 2 אמורות להניב החזרים גדולים באמת, של פי 20 או יותר על ההשקעה. אלה החברות שבעצם אמורות להניב את התשואה האמיתית למשקיעים. לא קל למצוא חברות כאלה, ובפועל, אומר אייזנברג, רוב קרנות ההון סיכון מפסידות כסף.
הזכרת פה הרבה תקופה די ממושכת, 12-14 שנה, יש לך 100 מיליון דולר, כלומר לכם יש יותר, 300 ומשהו, נכון?
בשתי קרנות, אחד 150 פלוס ואחד 180 פלוס.
אז ואתה משקיע לאורך התקופה הזאת ב10 חברות, 15 חברות, זה ממש מעט.
כן, זה עסק איתי, לוקח הרבה זמן, יש הרבה עבודה על החברות האלה, כי זה מסוכן, צריך לגייס להם צוות הנהלה, זה מתחיל בשתי שתי חבר'ה עם מצגת, או מוצר בוסרי.
וכמה אנשים אתה רואה שרוצים שתשקיע מהם?
או המון.
בשנה?
אני לדעתי משקיע בעשירית האחוז מהחברות שפונות אלינו.
כלומר, אתה רואה 1,000?
אולי חצי אחוז.
אז אתה רואה בין 500 ל-1,000 חברות בשנה?
כן.
תגיד משהו ברמה הכי אישית, אוקיי? אתה רואה 500 אנשים בשנה, 1,000 אנשים בשנה, וכולם רוצים שתשקיע בהם, הם רוצים את הכסף שלך. כלומר, אתה במין איזה עמדת כוח כזאת מולם, והם צריכים ממך משהו. איך נשארים מחוברים למציאות?
קודם כל, אני לא רואה את זה ככה.
בסיטואציה הזאת.
אני רוצה הפוך. אני חושב שהאירועים, או הגיבורים בסיפור הזה, זה היזמים. הם לוקחים סיכון הרבה יותר גדול ממני. אני מסכן כסף, הם מסכנים את, כאילו, את השעות שלהם בחיים.
כן.
והם באמת גיבורים. יש לנו נורא ריספקט, הרבה ריספקט, הרבה כבוד ליזמים האלה, שבאמת נותנים את הסיכון, נסים להזיז את העולם קדימה. אז זה אחד. שתיים, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בתעשייה הזאת, בשביל לחבר אותך למציאות, זה לא רק להתעסק פה, כי העניין הוא לא רק שמחפשים ממך כסף. רוב היום אתה פוגש אנשים שהם נורא חכמים, נורא יזמיים, ויש חברה גדולה בחוץ, ואנחנו צריכים לחבר אותם גם לכלכלה הזאת. אז אני מנסה להשקיע לא מעט מזמני בדברים חברתיים מסביב, כי אני חושב שזה חלק מהחיבור וחלק מההבנה. ובעיקר, ואולי הדבר הכי חשוב מכל, אשתי והילדים שלי מקרקעים אותי כל הזמן. וזה הדבר הכי חשוב אגב בכל הסיפור הזה, מי התחתנת?
בוא נשאר עוד קצת בעולם העסקים. אז אותם יזמים, גיבורים, כמו שאתה מכנה אותם שמגיעים אליך, איך אתה פוגש יזם, מתלהב, לא בכך בשל, שרוצה להקים חברה, שתהפוך יום אחד לחברה כמו וויקס או וויוורק, איך אתה מזהה שיש שם את הפוטנציאל?
שואלים אותי את השאלה הזאת הרבה, ואין לי עליו תשובה כל כך. זה אחרי שראית אלפי חברות, אתה מתחיל למצוא דפוסי התנהגות. אני מחפש באופן עקרוני, איך ששותף שלי בארצות הברית פעם הגדיר את זה, learn it alls ולא know it alls. לא אנשים שיודעים הכל, אנשים שמסוגלים ללמוד הכל. זה חלק מהסכנות שדיברנו עליו מקודם, ואף אחד לא יודע את התשובות לכל דבר, חוץ מפוליטיקאים, הם יודעים הכל. אבל זה בסדר להגיד, אינני יודע, בוא תן לי קצת זמן, אני הולך ללמוד על זה ואני אחזור. ואגב, אם הם חוזרים עוד שאלות ולא תשובות, זה גם בסדר גמור, מצוין, מעולה.
אוקיי, ואתה יודע, אנחנו לא פה בפודקאסט טכנולוגי, אבל בכל זאת, אתה יודע, על קצה המזלג, ממה אתה מתלהב היום? כלומר, מה מלהיב אותך?
אני מתלהב מאנשים. אני לא מתלהב מטכנולוגיה, אני מתלהב מאנשים.
כלומר, לך איזה תחום ספציפי שאתה חושב שאתה רוצה?
טכנולוגיה היא כלי, יש הרבה שינויים בעולם הטכנולוגיה עכשיו, דברים כמו בינה מלאכותית, machine vision, מכונות שרואות, שמשנים את הטכנולוגיה, זה שיש לנו כל אחד סמארטפון בכיס שלך, מאפשר לשנות כל ביזנס בעולם, מחינוך עד ביטוח, עד בריאות. חברה שהשקענו בה לאחרונה, Healthy.io, שפועלת בארץ, עושה בדיקות שתן בטלפון, זה לא שמפילים את הטלפון לאסלה, כן? עושה בדיקות שתן בטלפון. כל זה מלהיב, אבל מה שבאמת מלהיב זה בני אדם, שרואים משהו שאתה לא רואה אותו, אני לא רואה אותו, ואומרים, רגע, יש פה הזדמנות לעשות שינוי, אבל אני הולך על זה, אני הולכת על זה. וזה לדעתי הדבר הכי מרגש והכי חשוב. אם מי עושה עסקים, עושים עסקים, זה הרבה יותר חשוב מעל מה עושים עסקים, by far.
אוקיי, אבל בוא נשאר טיפה, כן, בכל זאת, בתחום העיסוק, ורציתי...
אני בתחום העיסוק, זה העיסוק שלי, העיסוק שלי, אני תמיד אומר, אני פסיכולוג וצייד ראשים עם פנקס צ'קים.
אוקיי, אז בכוח אני אקח אותך לשאלה על טכנולוגיה, כי הזכרת קודם, יודע מה, טכנולוגיה, ביזנס מודל, הזכרת קודם שאתה רוצה לחבר את היזמים שלך לחברה ולכלכלה, רציתי לשאול אותך על העובדה שההייטק הישראלי, אנחנו רואים, בהייטק הישראלי עושים כל מיני דברים, אבל יש לו פינות, כמו הימורים, הפורקס, לאחרונה יש כל מיני חברות סייבר התקפי שאנחנו שומעים עליהם. ותהיתי מה דעתך על האזורים האלה בהייטק הישראלי שקיימים.
ב-2014 כתבתי מאמר שבו קראתי לאמהות ישראליות לא לתת לילדים שלהם שהם מתכנתים כישרוניים להתעסק באדטק. זאת אומרת, טכנולוגיית פרסום, כי אני חשבתי שזה עבר את הגבול למניפולציות. ובאופן עקרוני, א' מחפשת להשקיע בדברים שעושים טוב לאנושות. כתבתי שני בלוגים בחודשיים האחרונים על trusted humanity, זאת אומרת אמון באנושות, ושנית זה להשקיע באנושות. ואנחנו שואפים להשקיע בחברות שבונים אמון בין כל החברות השונות באנושות, כי אנחנו מאמינים שזה השקעה טובה. זה לא איזשהו נאורות או פרוגרסיביות, זה פשוט השקעה טובה. כשיש לך, סיפרנו זה לפני, בלמונד, חברת ביטוח חדשנית, כולו בטלפון, חברת ביטוח בטלפון, אפליקציה בטלפון. רוב האנשים שונאים את חברת הביטוח שלהם, מה שקורא NPS, Net Promoter Score, שרוב חברות הביטוח בעולם זה מתחת לאפס. בלמונד זה 70. למה? כי הם בנו אמון, בנו מודל עסקי חדש לביטוח, מבוסס אמון. אפשר ליהנות מחברת ביטוח, וזה הדברים שאנחנו שואפים לעשות, ואפשר לשנות כל תעשייה בעולם היום בגלל הדבר הזה.
אז המסר שלך, כי אז כתבת בלוג לאימהות, יש לך מסרים דומים ליזמים שכבר הלכו על כיוונים כאלה שהם פחות נוגעים לאמון בין בני אדם?
אני לא משקיע בזה, זה בסדר, כאילו, אני לא שופט אף אחד. אני חושב שהשיפוטיות הוא לא בא ממקום טוב אף פעם. אבל לא רק שקראנו לאימהות האלה לא לתת לילדים לבלות את זמנם או לחלות את זמנם במוניפולציות באדטק, אלא פרסמנו אחר כך ספרדשיט, בו אספנו שמות, אנשים מעצמם באו ושמו את שמותיהם, אני מעוניין לעבור מחברת אדטק או הימורים או זה, לחברה את אמון. העברנו עשרות רבות של אנשים ככה. אני לא רוצה לחלום, לא בחלום הכי גרוע שלי, שאנחנו חוזרים למדינת ישראל אחרי 2,000 שנה, ומה שהסתדר בגלות, אנחנו לא מצליחים להסתדר פה. אני לא יכול לקבל את הדבר הזה, ולא מוכן לקבל את הדבר הזה גם כן.
זה היה אייזנברג מדבר בסדרות רוטשילד, בליל תשעה באב, קיץ 2011, הקיץ של המחאה החברתית.
בליל תשעה באב, הרי תשעה באב זה יום הזיכרון הלאומי לחורבן הבית, לשנאת האחים שהיה פה לפני כ-2,000 שנה. אז נסעתי, אני וחילי טרופר, היום במפלגת כחול לבן, נסענו לרוטשילד, לרוחק מהמשרד שלי, אבל באתי מירושלים באותו לילה עם קבוצת נוער, מירושלים, וקראנו שם בשדרת מגילת איכה, שם מגילה שהיא הקינה על חורבן הבית, ופתחנו שיח גם על הסוגיה בתלמוד, על קמצא ובר קמצא, מה נחרב הבית, על שנאת האחים, על החוסר יכולת להסתדר, וחוסר יכולת לחשוב על הזולת. והתפתח שם רב שיח, עודד יניב, היום אני לא יודע איזה מפלגה יש לו עכשיו, ועוד כל מיני, רני בלייר, ועוד כל מיני, היו שם מאות רבות של אנשים, והתפתח שיח במשך שעות רבות על השדרה, ואני חושב שזה חלק מהביחד שאנחנו צריכים לשאוף לו במדינה הזאת.
חשוב לך מעורבות חברתית? לא במובן של לתרום לקהילה, אלא במובן של המגע היומיומי עם רחוב, עם מחאות.
לאו מחאות דווקא, אבל אני חושב שחברה בריאה היא חברה אחראית אחת לשני, ולא חברה שהאמון בו נפרמת, וזה המתכון הכי טוב שאני יודע, לא להקמת מדינה, אלא הצלחת מדינה, וזה לי מאוד חשוב, סופר חשוב. אחד הבורדים היחידים שאני נמצא עליהם, או משרת עליהם, שהיא לא חברת טכנולוגיה, זה השומר החדש, שחרתה על דגלה שומר אחי אנוכי, ואני חושב שזה חלק, צריך להיות שם.
ואחד הדברים שכן מבחינתך היה העניין של ה-Skill Up Nation, נכון? כן. אחד הדברים שצריך לעשות. מה זה Skill Up Nation?
אז ביטאת את זה סקיל-אפ, שזה מצוין, כתבתי סקייל-אפ.
סקייל-אפ.
אבל, שניהם חשובים. אז הסקייל-אפ ניישן, כאילו, דן סינור וסול סינגר, שני גיבורים שלי, הגו את הרעיון של סטארט-אפ ניישן, ומת הסטארט-אפ. זה מצוין. אבל אם אנחנו רוצים להרחיב את הברכה הזאת, שנקראת ההייטק הישראלי, ליותר אנשים צריך סקייל-אפ, שצריך לבנות פה חברות גדולות, עם זרועות של תמיכה בלקוחות, ושיווק, ואפילו הסעדה, ועוד כל מיני דברים, שיותר אנשים יכולים לקחת חלק בעוגה הזאת, ולהתייחס אליהם, גם כפרנסה בכבוד. איפה שרק אפשר, אני אומר לחברות שלי, אסור לקחת חברות קבלניות, קבלני כוח אדם, בשביל לעשות ניקיון. צריך להסיק את האנשים, לתת להם גם אופציות, בשביל שיכולים גם להיות חלק מהברכה הזאת. זה חלק מהאחריות, לא רק של עולם ההייטק, של בר דעת, אני חושב, במדינה הזאת צריך לאפשר את זה. אמרת סקיל-אפ, בתרגום סימולטני לעברית, אחד מה שמחרפנים אותי, היה לי שיחה בדרך לפה על הנושא הזה עם עמותה בשם תחרות. ועדי העובדים במדינה הזאת תוקעים את העובדים שלהם, צריך להגיד את זה בכל רם. הם מקבלים את מעמדם, לא רק של, בעיקר של עצמם, אבל גם של העובדים, כי לא נותנים להם להתקדם. ועד עובדים אחראי היה משקיע הון עתק בלעלות את המיומנויות ואת היכולות של כל העובדים במשק הזה. אגב, מדינה נאורה הייתה עושה את זה. איפה החזרי המס לחברות רווחיות על זה שהם יכשירו עובדים להיות יותר בעלי מיומנויות ויכולות. וזה חברה אחראית בכלכלה מתקדמת שרוצה להתקדם למאה ה-21, זה האחריות שלה. קורא לי את הלב שזה לא קורה, אני פעיל בתחומים האלה, אבל אני חושב שמישהו ייתן את הדין על הנושא הזה.
אתה מביא איזושהי התנגדות לוועדי עובדים, היה נכון להגיד שזה חלק מאיזושהי תפיסת עולם, בוא נקרא לזה ימנית כלכלית רחבה יותר, כלומר נגד ועדי עובדים, פחות רגולציה, אתה תשלים.
אני אגיד את זה אחרת, אני חושב ש ממסד מתקבע לאורך זמן, ואפילו מתחיל עם כוונות טובות, הקיבעון לא רק הורגת אותם, אלא הורגת את המדינה, ואת הפעילים שבה. היא נשארת לשרת את עצמה. אני לא אוהב את ההגדרות האלה של ימין ושמאל, לא כלכלי ולא מדיני, אני אדם פרקטי. והפרקטיקה הוא ש מאות אלפים של עובדים במדינת ישראל, שהם חלק מוועדי עובדים, לא רק שתקועים במשכורת ובתפקיד הנוכחי, אף אחד לא מרגיש אחריות לתת להם כלים להתקדם ולשפר את מצבם. ואני חושב שזה דבר חמור ביותר. האנטי-רגולציה, כפי שקראת לזה, הוא לא אנטי-רגולציה. אני פשוט אומר, מה הדרך הכי יעילה לעזור לאנשים לשפר את הפרנסה שלהם ואת היכולת לחיות בכבוד במדינה הזאת, ואני משוכנע שזה לא להעביר מיסים דרך הפקידות, ושיעבירו את זה לקבלני כוח אדם וקבלני הכשרות מקצועיות. הדבר הכי טוב, או המקום הכי טוב להכשיר עובדים זה בחברות. הם יודעים מה הם צריכים, אבל נורא קשה להם, בגלל יעדי רווחיות ועוד כל מיני דברים, לעשות את זה. אז המדינה צריכה לחפש דרך לעשות את זה. ועובדי העובדים לא צריכים לבוא לבכות אחרי שפרי גליל נסגר. הם צריכים לשאול, למה המכונאי בפרי גליל נמצא שם 20 שנה, ולא קיבל הכשרה מקצועית בתחום אחר? אנחנו הופכים להיות ב-121, אנשים שחייבים, חייבים, חייבים, ללמוד ולהתקדם מקצועית ומיומנותית לאורך כל החיים שלנו, וזה אחריות של החברה.
לא כולם, אבל יכולים להיות מתכנת בחברות שאתה משקיע בהן, אז מה אותו בן אדם מפרי גליל, עובדי טקסטיל שנפלטו באלפים, מה האופציות שלהן בעולם העתידי של הסקייל-אפ וסקייל-אפ?
כן, אם אנחנו מחכים עד שנסגרים הדברים האלה, אז הם לא יכולים להפוך להיות מתכנתים או דברים אחרים. אבל אם מתחילים ללמוד גם בגיל 23, 4, 5, מיומנות חדשה, תתפלי. יכול להיות שהם לא יהיו מתכנתים, יכול להיות שכן. אבל יהיה להם סקילס, מיומנויות, שמתאימות למאה ה-21, כי השקענו בהם מתחילת הקריירה שלהם, מתחילת התעסוקה שלהם. בדברים האלה. ומי שלומד ללמוד לאורך כל הדברים האלה, אנחנו נתפלא כמה אנשים האלה מוכשרים בחיי החברתיים. אני לא אוהב לדבר על זה, אני מעורב בחבר'ה שנפלטו ממסגרות, אומרים שהם לא יכולים. שניים מהם עורכות דין היום, נשים, אחד מהם ועוד כל מיני, כי משפחות חרדיות וכדומה שלא למדו מתמטיקה עד גיל, אני יודע מה, 22 מתכנת התקבל כל מיני דברים, אם רק נאמין באנשים, אז הם יתקדמו. יש, בוועדי העובדים, יש חוסר אמונה באנשים, בנשמת, בנפש האדם, שיכול להתקדם. הם אומרים, אנחנו צריכים לשמר אותו, כאילו, נגן עליו, הוא לא צריך הגנה, הוא צריך להתקדם, כשאתה מגן למישהו, הוא בהכרח לא מתקדם, הוא צריך לעזור לו להתקדם, וזה אפשרי, צריך להאמין, אני הומניסט בסופו של דבר, אני מבחינתו שבני אדם להשתפר.
תשמע, מאחר שפה אתה מדבר בביקורתיות מאוד גדולה על איגודים מקצועיים ועדים, תן לי לשחק את הצד שמנגד, ואני אעשה את זה קצת בלגלוש לעולם הכלכלה. אתה יודע, אחד התופעות שרואים היום בעולם הכלכלה, בכל העולם, היא שהחלק של העובדים בעוגה קטן יחסית. כלומר, יותר מהרווחים מגיעים לבעלי ההון, האנשים שמחזיקים בחברות, הבעלים שלהם, ופחות הולכים לעובדים. והשאלה מה קרה? ואחד ההסברים שמועלים זה שפשוט מספר אנשים שחברים בוועדים קטן, שיעור ההתאגדות קטן, ולכן לעובדים יש פחות כוח. ומצד שני, אנחנו רואים עלייה של כל מיני מונופולים כאלה מאוד חזקים, שיש להם המון כוח מול העובדים, וככה נוצר מצב שמצד אחד יש לך מונופולים, אין לך ועדים, והתוצאה היא שכר נמוך יותר לעובדים. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שיכול להיות שיש מקום לוועדים, אולי הם מקפיאים את החדשנות, כמו שאתה אומר, אבל מצד שני, הם לפחות מגנים על האינטרסים של העובדים.
לא, הם לא מקפיאים את החדשנות, הם מקפיאים את העובדים. כי
הם לא דואגים להם לשכר יותר גבוה, אבל
רגע, צריך לעשות פה סדר. אחד, במאה ה-20, הכלכלה הייתה כלכלה תעשייתית. זאת אומרת, היו מכונות, אנשים עבדו על מכונות. הכלכלה במאה ה-21 עוברת, בין אם אוהב את זה, בין אם לא, לכלכלה של אידאות, של מוחות, של דברים, של שירותים. פחות מכונות וכדומה, והרובוטים והאוטומציה מחליפה המון, המון, המון מהידיים העובדות האלה. מה שקראת על היחשות של ועדי העובדים היא תוצאה של אוטומציה, היא תוצאה של כלכלה שהיא יותר יזמית. היא לא, כאילו, מישהו החליט לחסל את ועדי העובדים. זה לא הסיפור. אבל מה שקורה לכל דבר שמתנוון, או מצטמק, הוא מנסה להגן בכוח על איפה שהוא נמצא, ועל עברו המפואר. והכלכלה התקדמה מאז. ולכן, מטבע הדברים, היא תוקעת את אותם עובדים, וגורמת להם לקיבעון תעסוקתי באשר הם. ולכן, לא אמרתי שלא צריך להיות ועדי עובדים. אני אמרתי, תפקידה של ועד עובדים אחראית היא לעזור לעמיתיו לקבל הכשרה, לעזור לעמיתיו להתקדם במימנות שלו, אבל הם לא עושים את זה, והם לא עושים את זה, אז הם צריכים לחלוף מהעולם. עכשיו, אם יקום ועד עובדים שמטרתה היא העובדים ולא הממסד ולא המשכורת של היום, אלא היכולת או כושר הסתכרות לעתיד, אלן וסלן, זה מצוין. אתה יודע, זה כמו, אני שומע הרבה, מדברים על הבריאות, אבל הוא לא נושא לבחירות משום מה, קרן, אם שאלת מה נושא הבחירות. אגב, קודם כל צריך להגיד, תודה רבה לחיים רמון, בזמנו שקים את מערך הבריאות, כי באופן יחסי, והכל בחיים זה היחסי, מצב מערכת הבריאות במדינת ישראל, by far הרבה יותר טוב, מרוב מדינות העולם, צריך להגיד את זה. אבל, היא קורסת. גם הכתבות נכונות על הדבר הזה, כי האוכלוסייה גדלה, והאוכלוסייה גדלה יותר מהר מה שמשהיה יכולה להקים בתי חולים, כי זה נורא ריכוזי ועוד כל מיני דברים. אבל הפתרון איננה להקים עוד בתי חולים. זה חלק מפתרון. הפתרון הוא להשתמש בטכנולוגיה, להשאיר אנשים בבתים שלהם, לטפל בהם שמה. אני רואה תוכנית לאומית להשאיר אנשים בבתיהם ולטפל בהם משם. זה יכול להוריד את העומס בבתי חולים, להוריד את העומס על האחיות ועל הרופאים וכדומה, להפוך יותר לטכנולוגי יותר. יש בחור בשם דוקטור צבר, שמתחיל לעשות את זה, אגב, אדם מרתק, אבל צריך תוכנית ממשלתית, רק להוריד את העומס בבתי חולים, ולהקים עוד בבתי חולים, זו פתאום, איפה הטכנולוגיה שיכולה לרפות אנשים, או להשאיר אותם בבתים, שלא יגיעו לחדר מיון. ולכן, כשהעולם משתנה, הוא משתנה, אז הטיפול שלנו באותם דברים שהיה, פעם זה היה בתי חולים, עכשיו צריך לדוע בית, פעם זה היה ועדי עובדים לשמוע השכר, היום זה ארגונים שמכשירים ומעלים את המיומניות של העובדים.
אוקיי, מייקל אייזנברג, תודה רבה.
בכיף.
תודה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם מייקל אייזנברג. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. את הנאום של אייזנברג בליל תשעה באב בסדרות רוטשילד אפשר למצוא ביוטיוב, בערוץ שמאל לאומי. ואותנו אפשר למצוא בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.